טוב,
אנחנו שיעור או רביעי או חמישי, נראה לי חמישי, בסדרה של אמונה תיתנו. לאחר שבשיעור הראשון הצבנו את השאלה הבסיסית בנוגע ליחס לשלושת הדברים שאנחנו רואים מול עינינו, כן, שהם כל כך שונים בדור שלנו מאשר הדורות הקודמים. דבר ראשון, ההתפתחות המדעית. דבר שני, התרבות האנושית, כפירה ועוד דברים שאנחנו רואים בדברים האנושיים. דבר שלישי, החזרה לארץ וקיבוץ הגלויות והקמת המדינה. ושצריך להתייחס לשלושת הדברים האלה. אנחנו הבאנו שלושה שיעורים שבכל שיעור הצגנו עמדה אחרת. בשיעור הראשון הבאנו את הדעה של החרדית הקלאסית, כן, מה תלמיד ישיבת חברון קלאסי, שהוא אוהב את עם ישראל, אוהב בסיסית, כן, הוא לא קנאי, הוא במה שאפשר לשתף פעולה עם המדינה הוא משתף, כן, זה היה החרדיות הקלאסית הלא קיצונית, הנעימה, זה היה השיעור הראשון. ושאמרנו על פי הנגלה של התורה היינו צריכים להיות חרדים קלאסיים, חבר'ה נורים כאלה. השיעור השני הסברנו את הגישה, את העמדה המאוד מיוחדת של אלה שרואים בכל כאחד מהדברים המרכזיים, הבעייתיים, המהותיים שיש בדור שלנו, זה עצם הקמת המדינה, עצם הפיכת עם ישראל לעם נורמלי, לעם אנושי, זו הנקודה הכי בעייתית. והיא הדבר שהוא הכי, הכפירה בגאולה, אין דרך יותר חזק לכפור בגאולה מאשר להקים מדינה אנושית. והתנועה השלישית, זה היה דווקא התנועה של ציונות חילונית או ציונות דתית ששם את הדגש על התיקון החברתי, על התיקון בדרך ארץ, על חזרת עם ישראל לחיים נורמליים, לחיים אנושיים, על זה שעם ישראל יכול להיות חלק מהדברים הטובים שקורים באנושות באופן כללי, ושעם ישראל צריך לעזור לאנושות כולה, לחזור, כן, לחזק את הדברים החיוביים שיש באנושות כולה. אנחנו עוברים לכמה וכמה שיעורים, נראה כמה, יש לנו שלושה, ארבעה שיעורים, כדי להסביר את הגישה של הציונות המשיחית, שאליה הבית מדרש שלנו משתייך. לפני שאנחנו מתחילים להסביר את הציונות המשיחית, אנחנו קודם כל אומרים שבוודאי בכל תנועה שהזכרנו, בכל אחת משלושת התנועות שהזכרנו, יש בוודאי נקודות אמת מאוד 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 חזקות ונכונות שאנחנו מאמצים אותן ומקבלים אותן ואנחנו חושבים שהם צודקים. כן, בתנועה הפשוטה, החרדיות הקלאסית, בוודאי שהם צודקים את הדבר הזה, בדבר הזה, שהמסורת והשמירה על המסורת ונאמנות וקיום תרי"ג מצוות והמחויבות לעולם ההלכה וההבנה שהגאולה היא לא בא לזרוק את כל מה שעם ישראל רכש בכל שנות התפתחות התורה שבעל פה, חס וחלילה, שעם ישראל יתנכר לזה. בוודאי שהתנועה הזאת צודקת באמירה הזאת. ועיקר הערך, עיקר הערך של הטוב האלוקי, או עיקר הטוב האלוקי בעולם הזה, הוא מופיע כשהאדם באופן תרכיזי מתעסק במצוות, ועוד יותר כשהאדם הוא לומד תורה. וזה בוודאי הם צודקים, שכשנטלת מהחיים שלך את המצוות, נטלת מהחיים שלך את התורה, עיקר חסר מן הספר. וכי שם נמצא הזרם החיים האלוקי, הוא עובר דרך המצוות של התורה, דרך התורה, דרך לימוד תורה, דרך המצוות של התורה. ודאי הם צודקים בדבר הזה. והדבר הזה הוא גם נכון בזמן הגאולה. זה לא שפתאום עכשיו בזמן הגאולה אפשר להגיד שהעיקר זה התיקון החברתי או כל מיני דברים כאלה. לא יעלה על הדעת. ובוודאי זה, בדבר הזה הם בוודאי צודקים. והם צודקים בדבר הזה שבוודאי גם שאין ספק שבזמן הגאולה החשק של עם ישראל לזה שהחיים שלו יהיו מלאים במצוות ויהיו מלאים בלימוד תורה ושמלא זה קיים מכסים וזה הציורים האלה שיש בזמן הגאולה, בוודאי שזה יהיה ככה, שיהיה עם שהוא שמח בכל המצוות, שמח בכל חידוש וחידוש של דברי תורה. זה כי אנחנו בוודאי נגיד את הדבר הזה, זה לא רק בזה, כן? אבל בוודאי זה עמוד התווך של ההופעה האלוקית בעולם שלנו, בעולם שלנו, ובזה בוודאי הם צודקים, וזה זה איזשהו סרגל שבו אנחנו קובעים עד כמה באמת אנחנו זוכים להיות בקרבת השם, או לא זוכים להיות בקרבת השם. אז הנקודה הזאת, בזה אנחנו מסכימים איתה. ולכן כל תנועה שהיא בסופו של דבר מרחיקה את עם ישראל מהבנת מלהיות שייכים לתודעה הזאת ולדבר הזה, היא תנועה שהיא מסוכנת לעם ישראל. והיא מזעזעת אותנו, והיא דבר שאנחנו לא יכולים ללכת על הדבר הזה. זה אנחנו לא נינוחים. אנחנו לא יושבים בלילה כשאנחנו רואים כל מיני תנועות שגורמות לעם ישראל לפרוש מהתורה ומהמצוות. וזה גם הרב קוק לא ישן בלילה טוב מהדבר הזה. גם הרב ציטה לא ישב טוב מהדבר הזה. כלומר, זה באמת דבר שצריך להפריע לנו מאוד. כן? אז את הדבר הזה אנחנו בוודאי לוקחים מהחרדיות הקלאסית. כן? כן, את הדבר הפשוט הזה אנחנו מאמצים גם בתורת הגאולה שלנו. זה הדבר שאנחנו לוקחים מהחרדים, זה הדבר הפשוט. מהתנועה המזרחי, מהרב ריינס, מהרב סולובייצ'יק, מכל התנועה הזאת שאנחנו הצגנו פעם שעברה, בוודאי אנחנו לוקחים הרבה דברים שהם צודקים. דבר ראשון, בוודאי אנחנו לא יכולים להעלות על הדעת שכל ההתפתחות המדעית ובדברים מסוימים ההתפתחות האנושית, שבאופן כללי באנושות יש כל מיני דברים שהאנושות יותר מפותחת, ושיש דברים באמת שהאנושות היא מתוקנת בהם יותר, ושהאנושות היא יותר שייכת לעשרת הדיברות ממה שהיה פעם, ושבוודאי כבר אין אינטנסיביות של תרבות של עבודה זרה כמו שהיה בימי קדם. בוודאי שיש עולם שהמושגים שלו הם מוגנים יותר. בעיקר אנחנו מדברים על הרמה האנושית האישית, על המוסר האישי, על תיקון החברה והדברים האלה. בוודאי שיש לזה משמעות ואנחנו מבינים את הדבר הזה שזה קשור לגאולה, אבל בוודאי זה לא עיקר הגאולה. כן, הגאולה היא גם נוגעת לענייני הרשות. אנחנו נדבר על הדבר הזה שבוודאי הגאולה היא קשורה גם למה יהיה בעולם הזה, בחלק של ה... לא של המצוות, כן? אבל בוודאי אי אפשר לה... בוודאי יש לזה משמעות, אבל לא להפוך את הקערה על פי הצודקים החרדים הקלאסיים, שעיקר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם זה במצוות ובתורה. צודקים, אבל הציונות הדתית הלאומית שבאה ואומרת שבכל אופן יש משמעות לזה שיש קודם כל התפתחות מדעית, שזה מאפשר הרבה יותר את הכישרון האנושי, וזה שהאדם יש לו יותר יכולות, בוודאי שזה תופעה של גאולה. זה שהאדם הוא בעל יותר עוצמות, זה בוודאי אחד מסימני הגאולה. החרדים אומרים, זה לא סימן כזה, לא סימן כזה, אז תלוי מה האדם יעשה עם הדבר הזה. אם הוא יעשה עם זה מצוות, זה מצוין. אם הוא ייקח את האינטרנט לקיום תורה המצוות, זה מצוין. אם הוא ייקח את זה לנגד תורה המצוות, זה נורא והיום. הדעה הזאת באה ואומרת, זה נורא והיום שהאדם נהיה רם וניסה והוא מחשיב את עצמו. והציונות הזאת אומרת, מה פתאום? זה אחד מסימני הגאולה, הגודל האנושי. זה שהאדם הוא גדול והוא בעל יכולות ענקיות, זה אחד מהסימנים של הגאולה. ובזה אנחנו מאמצים את זה, הם צודקים בדבר הזה. והם גם צודקים בדבר הזה שהגלות היא לא רק עונש. הגלות היא לא רק עונש. הגלות היא לא רק מצב כזה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לתת לנו שכר, אז הוא מאפשר לנו להיות עשירים כדי שיהיה לנו הרבה אמצעים לקיים תורה ומצוות, וכשהוא רוצה להעניש אותנו, הוא שם אותנו בגלות, ואנחנו נאנסים, אנחנו לא יכולים לקיים בנינוחות את התורה ואת המצוות. והחרדיות הקלאסית תפסה את הגלות רק כאונס. ואז באמת, האדם החרדי הקלאסי אומר, ברוך השם, האונס הזה נפסק, כשהקדוש ברוך הוא כבר מבטל את שלושת השבועות, והחומות נפלו, אז אני אנסה לקיים את המצוות שהקדוש ברוך הוא מאפשר לי. כן, אז אני חברונר, אני חרדי חברונר, שאני בעד עלייה לארץ. אני בעד מצוות כיישוב ארץ ישראל, כי... הנה, הקדוש ברוך הוא מאפשר לי לקיים את המצווה הזאת. למה לא? אני אוסף כמה שיותר מצוות, אני רוצה כמה שיותר מצוות. אני לא רואה את הגלות כאיזשהו מקום ששם אני עובד את השם או משהו כזה. הגלות זה עונש שהקדוש ברוך הוא מנע מאיתנו לקיים מצוות התלויות בארץ, לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, לקיים המון המון דברים, וכשהגלות נשברת וכשהקדוש ברוך הוא מאפשר, אז בוודאי האדם צריך כמה שיותר לנצל את מה שקדוש ברוך הוא עושה. אבל הם לא רואים שהגלות היא כשלעצמה מחלה. הם לא חושבים כדבר מרכזי שהגלות הפכה את עם ישראל לחולה. עצם הדבר הזה שלא היה לו מדינה, עצם הדבר הזה שהוא לא, אין לו צבא, כל הדברים האלה, זה החרדי הקלאסי לאור, תפסיק, מה, מאיפה המצאת את הדת הזה שיש חשיבות שיהיה צבא, שיהיה מדינה, שיהיה חברה, אין מצוות כאלה בתורה. אז בזה הם צודקים, הציונות הדתית הרגילה, אנחנו מאמצים אותה אל ליבנו, ואנחנו אומרים, לא, הגלות בהתחלה הייתה עונש, אבל בשלב מסוים היא נפכה להיות למחלה. ושאנחנו צריכים להבריא ממחלת הגלות. הגלות הפכה אותנו בעלי מום. הגלות היא עשה אותנו. היא הפכה אותנו לאנשים שבאמת לא חיים בצורה נכונה. ובדבר הזה הם צודקים, שאנחנו צריכים להתגבר גם על מחלת הגלות. אז בזה אנחנו בוודאי מסכימים עם השיטה הזאת שלהם. ואנחנו גם מסכימים איתם בדבר הזה שהגאולה היא בוודאי לא... מתכוונת להפוך אותנו לאנשים שחיים לא בצורה טבעית. לאנשים שהם סומכים על הנס. והגאולה היא לא באה להפוך אותנו, כן, לבטל את העולם הזה. והגאולה היא בעד העולם הזה. והגאולה היא בעד העולם הזה בצורה שלו. וחלק מהגאולה זה שלא רק ענייני המצווה הם יותר מתוקנים, אלא כל ענייני הרשות הם מתוקנים יותר. והעניין של הגאולה, לפחות האחרונה, זה שהיא גם תופיע בלישנא דאינשי, מה שנקרא. הרב בכמה וכמה פסקאות באורות מדבר על הדבר הזה, שיש חשיבות, או אחד מהאופיים של הגאולה העתידה, שהיא תופיע בלישנא דאינשי, והיא תהיה אנושית, והיא תהיה, היא תגאל גם את ענייני הרשות, והיא תגאל את המלאכה, והיא תזה, ובסופו של דבר יש לנו עניין לחזור לגן עדן, אבל לא לגן עדן כזה שהוא עולם הבא, אלא גן עדן של העולם הזה, שאין מחלות, ושהעצים בריאים, ושיודעים להמתיק את המים, כן? וכל הדברים האלה אנחנו רואים ממש מול העיניים. איך באמת העולם הולך ונהיה עולם שאנשים חיים חיים יותר ארוכים, בריאים יותר, אוכלים אוכל יותר, כל הדברים האלה זה חלק מהתיקון של העולם שנפל, והוא נהיה, בו קוץ ודרדר, והוא נהיה עולם שיש בו המון המון זה, והגאולה השלישית באה גם לתקן את כל הדברים הכי פשוטים שבעולם. ואת זה אנחנו מאמצים לליבנו מהשיטה הזאת. כן, זה הדברים הבסיסיים שאנחנו אומרים, כן. וזה צריך יותר להעמיק, שיש דברים מסוימים אפילו גם לא רק בהתפתחות המדעית האנושית, אלא גם במוסר האנושי, שבאמת העולם, כיוון שאנחנו לקראת הגאולה, בוודאי שהגאולה תכלול את הדבר הזה שכל העולם כולו הוא יהיה מפוסם יותר, ולא יהיה מלחמות וזה, וכבר היום יש את הבסיסים האלה שהעולם הוא נהיה עולם שהרע בו פחות שולט. ומהשיטה השלישית, הקיצונית, אנחנו לוקחים גם דברים מסוימים מאוד מאוד בסיסיים, שבוודאי אנחנו מאמצים אותם ליבנו. המחשבה שהגאולה השלישית היא כמו התפיסה החרדית, שזה פשוט מאוד לחזור למצב הנפלא הזה שכל עם ישראל יחזור בתשובה ויקיים מצוות. המחשבה שזה הגאולה השלישית זה מחשבה ילדותית. הגאולה השלישית זה אף פעם העולם לא היה בתקופה כזאת. זה עידן חדש בעולם. זה מדרגת חיים חדשה בעולם. זה משהו שאף אדם בכל הדורות כולם לא היה יכול להביא את העולם אליו. וגם הגאולה השלישית לא יכולה לבוא לידי בני אדם. הגאולה השלישית היא בוודאי באה רק מכוח הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא היחיד שיכול להביא את הגאולה השלישית. ובוודאי שכשתבוא הגאולה הזאת, לא יעלה על הדעת שיהיה נסיגה ממנה. כיוון שהגאולה היא תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא פרייר. הקדוש ברוך הוא בכזה עוצמתי שכל האנושות כולה תתגמד מול ההופעה האלוקית הגדולה הזאת שהיא תופיע בצורה הזאת של הגאולה. אז בוודאי אנחנו מאמצים לליבנו את הגישה הזו שהגאולה היא קודם כל מדרגת חיים שאף פעם לא היה, זה השיא של מה שהעולם הזה יכול להגיע אליו. אנחנו בוודאי מאמצים את ה... כן, אנחנו מסכימים לנטורי קרטר בדבר הזה. ושכשתבוא הגאולה, כיוון שזה אלוקי, לא יכול להיות, האדם אין לו שום סיכוי להתנגד לדבר הזה, גם אנחנו מסכימים. שזה תהליך אלוקי, שהאדם לא יכול לעמוד מול התהליך האלוקי הזה, אנחנו גם מסכימים. כן? הם אומרים, זה עוד לא הגיע. אנחנו אומרים, זה כבר הגיע. כן? אבל קודם כל, הציור של הגאולה, אנחנו בוודאי מסכימים איתם בדבר הזה. ושהקדוש ברוך הוא שולט על האדם, זה בוודאי אנחנו מסכימים, כן? אנחנו בוודאי לא מסכימים לדבר הזה, שהכוונה של הקדוש ברוך הוא, שגם הגלות היא חלק מעבודת השם. להישאר בגלות, הם אומרים, זה חלק מעבודת השם, להבין את הדבר הזה שהתיקון שלך הוא לא תלוי במאמצים האנושיים, אלא הכל תלוי באמונה, בתמימות האמונה, בזה שיהיה לך סבלנות, עד שקדוש ברוך הוא יבוא ויגע אותך בדרך ניסית. בזה אנחנו בוודאי חולקים עליהם, כן, ולא מקבלים את הדבר הזה. זה לא החלק שאנחנו מקבלים. כן. זה היה שלב שהגלות היה אולי חיזוק אמונה בכוח האלוקי, אבל עצם הדבר הזה שאנחנו אומרים, האל הגדול הגיבור והנורא וגם בזמן גלות, זה ביטוי לחיזוק האמונה גם בזמן הגלות. אבל זה לא שיש עניין להישאר, לאחוז בגלות עכשיו. כן? זה היה נכון אולי כל עוד שעה שלושת השבועות. כשיש שלושת השבועות, ובוודאי אנחנו אומרים לו כך, כן, אנחנו הרבה פעמים הבאנו את המשל. משל למה הדבר דומה לשלושת השיטות האלה, הגלות כאונס, הגלות כמחלה, והגלות כחיזוק האמונה. כן, משל למה הדבר דומה? לתלמיד שהיה בכיתה, היה בבית ספר, והוא התפתח שם, למד, אבל הוא התחיל להיות ילד מפרע קצת, השתולל. קיבל עונש. זרקו אותו מבית ספר. עכשיו, זרקו אותו והוא היה בחוץ. והתלמיד הזה, כשזרקו אותו, הוא מאוד בהתחלה רצה לחזור לכיתה. כן, רצה מאוד מאוד לחזור לכיתה. אבל המורה ידע, המנהל ידע שאין טעם להחזיר אותו לכיתה. יחזיר אותו לכיתה, עוד פעם התחיל להיות שובה, מה הטעם להחזיר אותו לכיתה? ועוד פעם, זה עד שהמנהל אמר לו, עד שלא תבין למה העפתי אותך החוצה, עד שלא תפנים למה אתה נמצא בחוץ, לא תוכל לחזור למילה לכיתה. אז הילד אמר, טוב, אין לי ברירה, אני צריך להישאר בחוץ ולהבין למה אני נשארתי בחוץ. ובהתחלה זה כאב מאוד לילד, זה שלא נותנים לו לחזור לכיתה, והוא נשאר בחוץ. אבל לאט לאט הוא שכח מה המקום העיקרי שלו. לא, אז פה יש את שלושת הסיפורים. כן? פה יש את שלושת הסיפורים של התנועות השונות. התנועה הזאת אומרת, הילד הזה הוא סולק מהכיתה, ועכשיו הוא חצוף, והוא למרות שהמורה לא רוצה שהוא יהיה בכיתה, הוא לא יכול להיות שם, הוא הרסני, הוא מגיע לתוך הכיתה והוא רק עושה שם צרות צרורות וזה, והוא דופק את הכל, הוא הורס את הארץ, הוא זה... הילד הזה, החוצפן הזה, הוא לא שם על העונש, והוא מתגנב ומגיע לתוך הכיתה. זה התפיסה של אלה שאמרו שהמדינה היא, זה הקטסטרופה הכי גדולה. כי לא רק שאתה לא... כן, לא רק שאתה לא חזרת בתשובה, עוד אתה מורד בעונש שלך. כן? זה הסיפור לפי התנועה הזאת. ולפי התנועה הזאת, המנהל נתן לתלמיד הזה לפי שני התנועות. גם התנועה, הציונות הקלאסית היא לא מאמינה בוודאות הגאולה. כן, הציונות האנושית בגדול היא לא מאמינה בוודאות הגאולה. אני מדבר על זה בהמשך. כן? אבל נגיד התנועה, הציור, הסיפור האחר יכול להיות שהמנהל נתן עונש לתלמיד הזה. שם אותו נו וזה. ובשלב מסוים המנהל אמר, אתה יודע מה? אני אתן לו אפשרות לחזור ונראה אם הוא רוצה לחזור, ואם הוא רוצה לחזור נראה אם הוא יודע להתנהג או משהו כזה. ידע להתנהג יפה, מעולה. לא ידע להתנהג יפה, כן? אז אני עד פעם מעיף אותו. אז זה הגישה הזאת שבא ואומר את הדבר הזה. שעכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לנו צ'אנס,
והוא אומר, טוב, אני את האונס הזה שאנסתי אתכם להיות בגלות, אני מסיר, מאפשר לכם לנסות עד פעם לבוא לארץ, ונראה, אם שמעת תשמעו בקולי, על הכיפה, נתתי את הארץ אחרי זה, ואם לא, אז, 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 אז לא, לא, זה לא יחזיק מעמד, כן, ככה, אני חושב, אמרו בשם החזון איש, שכשקם המדינה אומר, אני לא יודע אם היא תחזיק מעמד יותר מ-50 שנה, ברוך השם, כבר מחזיקה 70 שנה, כן, אבל, אבל, באמת, זה אופציה כזאת, וכן, וכן רוב המזרוחניקים ככה חושבים, שאין ודאות, אנחנו לא יכולים לדעת באופן ודאי 100% שהמדינה לא תארס או משהו כזה, זה אופציה טובה, שאולי באמת ממנה תצמח הגאולה, וזה רק אופציה לגאולה, כן, זה הקדוש ברוך הוא כאילו הוא אמר, אני עכשיו לא בדווקא משאיר את עם ישראל בגלות, ונותן לעסק ובוחן את עושה מבחן, יצליחו, יצליחו, לא יצליחו, לא יצליחו, זה הציור השני. והסיפור השלישי שאנחנו נספר הוא לא כזה. הסיפור השלישי הוא שבכלל זה לא נכון לספר את הסיפור בצורה הזאת, שהמנהל הוא שולח את הילד לגלות, והוא לא, והוא נותן לו להתברבר שם, והוא עוזב אותו, וזה, והוא נשאר כאילו בכיתה, ואז הילד מתגנב בכל מיני דברים כאלה. זה ממש סיפור דמיוני, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא, שהמורה הוא כל הזמן נאמן לילד הזה. המורה, כל החיות של המורה, כל התפקיד של המורה, הוא רואה את עניינו לטפל בילד. והמורה הזה הוא בהתחלה טיפל בילד בכיתה. והוא ראה שתנאי הטיפול בכיתה לא טובים. אז הוא החליט ללכת לטפל בתלמיד שלו, לא בכיתה, במקומות קשים, ובגלות זה, ובכל מקום שקוראים ישראל, שכינה עמהם. ובשלב מסוים, המורה אומר לתלמיד, כן, תלמיד הזה הוא מורכב מהרבה תלמידים, יאללה, מי שרוצה שאני אמשיך לטפל בו, יבוא איתי. והמורה עולה חוזר לכיתה, ומי שחוזר עם המורה, אז הוא ימשיך לקבל טיפול מהמורה, ומי שלא, אפילו אין לו שום השגחה וזה, והוא רק הולך ומתרחק מהמורה. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך, האם, מתי יותר גרוע להיות בחוץ לארץ? האם היום או בזמן הגלות? אין ספק. בזמן הגלות, הקדוש ברוך הוא היה בגלות, שכינתה בגלותה, אתה היית בגלות, היה לך איזושהי קרבת השם. נכון, זה קרבת השם של גלות, או זה צורת קשר עם הקדוש ברוך הוא בצורה של גלות. אבל עכשיו, שהקדוש ברוך הוא כבר עזב את הגלות, והוא כבר יש השראת שכינה בארץ, וכבר הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז מישהו שנמצא בחוץ לארץ הוא הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. הוא נמצא במקום שקדוש ברוך הוא לא נמצא. כן? טוב, אנחנו על זה נרחיב בהמשך, נסביר את זה. זה הגישה המשיחית שאנחנו ככה תופסים את הדבר. אבל בכל אופן, אנחנו קודם כל הגדרנו באיזה יסודות, איזה דברים אנחנו חושבים שבאמת השיטות, שלושת השיטות שאנחנו הזכרנו, הן צודקות. אבל בוודאי, עכשיו אנחנו מתחילים קצת להסביר בכל אופן את הגישה הרביעית. בין הגישה הרביעית. אז כמו שאנחנו אמרנו, הגישה הרביעית באה ואומרת, כשאנחנו באים להגדיר מה הגדרת גאולה, מה הגדרת גאולה, מה הכוונה שיש גאולה, כן? מה המהות של הגלות, מה המהות של הגאולה. אז בואו נגדיר. לפי הנטור הקארטה, המהות של הגלות זה שם הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל. כן? מעניש את עם ישראל, ושם עבודת השם שלנו לקבל בתמימות ובאמונה את העונש. והתוכן של הגאולה זה שכתוצאה מזה שעם ישראל הוא עומד במבחן האמונה,
הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר גדול ו... ויזכה אותו בגאולה. זה הציור של מה ההגדרה של גלות, מה ההגדרה של גאולה. גלות זה הזמן שהקדוש ברוך הוא מעניש אותך ומחליט ש... ואתה צריך לקבל את הנזיפה האלוקית, את העונש האלוקי. וגאולה זה כשהקדוש ברוך הוא מחליט לתת לך שכר. זה ההגדרה של הנטורי קרת. כן, ההגדרה החרדית לגלות וגאולה זה שהגלות זה מצב שעם ישראל לא מצליח לקיים את כל התורה והמצוות, וגאולה זה מצב של שעם ישראל חוזר בתשובה והוא מצליח לקיים את כל התורה והמצוות. כלומר, לפי הנטורי קרתא זה הכל באמת מה הקדוש ברוך הוא עושה. אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר. לפי החרדים זה הכל תלוי במה אתה. אתה עשית תשובה או לא עשית תשובה. כן, האם אתה מקיים את כל התורה ואת המצוות או לא מקיים את כל התורה והמצוות. המצב של הגלות זה המצב שעם ישראל לא מקיים את כל התורה והמצוות. וממילא גם החיים שלו הם לא כל כך טובים. כי הדבר הכי מתוק שאפשר לחשוב עליו, הדבר הכי נפלא והדבר הכי שבאמת תראה זה כשהאדם מלא בקיום תורה ומצוות. החיים של אדם שמקיים תורה ומצוות הם החיים המתוקים והטובים והנחמדים. כן? וממילא הגלות זה כשהחיים שלנו על הפנים, שאנחנו לא נאנסים ולא יכולים לקיים את כל התורה והמצוות. וגאולה, זה גדול ברוך הוא מאפשר לנו שכל הרמח והשסה גדים שלנו, הרוחניים, הם מתפקדים טוב, ואז אנחנו על הכיפק, על הגובה. כן? זה התפיסה החרדית. והתפיסה האמצעית, מה אומרת? הגלות, או לפחות החלק מההגדרה של הדברים. הגלות זה המצב הזה שאתה, הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח מעם ישראל את הדברים הבסיסיים שאדם צריך לחיים שלו. כל העמים חיים בארץ שלהם, חיים נורמלי, יש להם אוכל מסודר, יש להם מלאכות מסודרות, הם יכולים להקים חברה, הם לא פוחדים, הם לא במצב של צרות, וזה, וזה המצב של הגלות. המצב של הגלות זה המצב הזה שעם ישראל הוא לא חי חיים יצירתיים, עצמיים, טבעיים, בריאים. זה גלות וגאולה. זה כשהבקשות של רפאנו וברך עלינו וקיבוץ גלויות, כן, אנחנו זוכים להם. שאנחנו חוזרים לטבעיות החיים, לעצמיות החיים. זה ההגדרה שאנחנו אומרים, מה ההגדרה של גלות ומה ההגדרה של גאולה. ההגדרה של גלות וגאולה זה בכלל לא תלוי, זה לא, הפונקציה של גלות וגאולה זה לא תלוי, בוודאי זה לא תלוי באדם. זה קודם כל, העיקר הוא בדרגת השכינה. כלומר, המצב של הגלות זה מצב שהשכינה שורה בעולם הזה. מציאות כזאת שהעולם הזה הוא דבוק בשכינה, שאין מחיצות בין העולם הזה לבין העולמות העליונים. כן? האור האלוקי שהוא בשמי שמיים, הוא לא נמצא רק בשמי שמיים, אלא הוא הולך ומשתלשל בלי שום מסכים עד למצב הזה שהוא נמצא בארץ. השראה שכינה בארץ, זה המצב של הגלות. המצב של קירוב, שהקדוש ברוך הוא קרוב, זה המצב של הגאולה, נכון? זה המצב של הגאולה. והמצב של הגלות הוא המצב שבאופן כללי הקדוש ברוך הוא כמעט ולא נמצא בארץ. יש קרבת השם מאוד מאוד מוגבלת ומאוד מאוד מצומצמת, והיא רק בחלקים מאוד מאוד מוגבלים של החיים, והיא רק בזמנים מאוד מוגבלים, וזה רק אז יש את המצב הזה של פגישה עם האור האלוקי. כן, ובאופן כללי אתה נמצא במצב כזה שאין לך פגישה עם האור האלוקי כל כך. אז נכון, אז קודם כל הגדרת הגלות והגאולה היא קודם כל הגדרה מאוד מאוד, זה אי אפשר לבוא ולהגיד יש שכינה, אין שכינה, אלא הכוונה היא האם בכלל יש שכינה או שבאופן כללי אין שכינה, והשכינה וקרבת השם היא נמצאת בצורה פרטנית רק, והיא נמצאת לא בצורה זמינה, כן, אז תמיד היה ענקים וגדולי הדורות שהם בעמל שלהם ובהזדקחות שלהם הם יכלו לזכות לקרבת השם, ותמיד היו בעם ישראל אנשים שעליהם רוח הקודש. כן, אנחנו לא אומרים שבגלות אין מציאות כזאת של השחת שכינה. זה כפירה לחשוב את הדבר הזה שאצל חכמי ישראל או אצל אנשים זה אין שכינה. אבל אז קודם כל, כיוון שהשכינה היא הייתה תלויה במאמץ האנושי שלהם, אז היא תמיד שכינה מוגבלת יותר. היא לא אור אלוקי כללי, שפע של אור אלוקי שאתה זוכה בו מצד מה שקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו, אלא הכל תלוי בהשתדלות שלך. וגם אנחנו נסביר שהשכינה כשהיא נמצאת בזמן של הגלות, אתה חייב, אתה לא היית יכול להיות שייך לכל אוצרות החיים, אתה היית חייב להיות שייך רק לחלק הזה של המצוות. אם נאמר ניקח שהחיים שלנו בנויים בצורה כזאת שיש ענייני מצווה וענייני רשות, בגלות היכולת להיפגש עם האור האלוקי זה בעיקר במצוות. בענייני הרשות אתה לא יכול לקיים, אתה לא יכול להיפגש עם האור האלוקי. כן, אתה באוכל, בזה, אתה כמעט ולא נפגש באור האלוקי. אז ההגדרה קודם כל, מה זה גלות? מה זה גאולה? גלות זה מצב הראי של השכרת שכינה, שהשכינה נמצאת בצורה מצומצמת בעולם, וגאולה זה שהשכינה מצויה בעולם, כן, שיש לנו דבקות ויש לנו שפע של השכרת שכינה בעולם. זה ההגדרה הבסיסית של גלות וגאולה. עכשיו, באיזה נקודה אנחנו אומרים שמהותית זה שונה מההגדרה של נטול קרתא, או מההגדרה של השיטה הזאת. גם השיטה הזאת בכלל אמרה, הכל תלוי כן, באור האלוקי. כן, האם הקדוש ברוך הוא מעניש או הקדוש ברוך הוא נותן שכר. כן, אז בשיטות האלה אנחנו אומרים, הם מגדירים את הגלות בגאולה מאוד, האם האדם נמצא במצב של גאולה. הם מגדירים שהמצב של הגאולה של האדם זה שהאדם מקיים תורה ומצוות, והם מגדירים שהמצב של הגאולה של האדם זה שהאדם חי נורמלי, שהאדם הוא עצמי, שהאדם יצירתי, שהאדם טבעי וכולי וכולי, שהאדם אנושי וזה זה. אבל שניהם צריכים את הפוקוס של הגאולה במצב של האדם. כן, זה ככה אנחנו מנסים להסביר בשני התנועות האלה. הוא שם בשני התנועות האלה באמת, מהבחינה הזאת, זה מה שאנחנו אמרנו, שאנחנו מקבלים את הגישה הזאת, הם באמת שמו את הפוקוס על ההופעה האלוקית, על האור האלוקי. אבל מה בכל אופן ההבדל המהותי בין התפיסה הזאת של הגאולה לבין התפיסה הזאת של הגאולה? שבתפיסה בתפיסה הזאת שהיא לא רואה ערך במדינה, אז בעצם מה המשמעות? היא לא רואה ערך בעולם הזה, היא לא רואה ערך בחברה אנושית, היא לא רואה ערך בכישרונות אנושיים. אז בעצם מה היא אומרת? היא אומרת שמה היא הגאולה? הגאולה היא ביטול העולם הזה, הגאולה היא להופיע עולם של נס במקום עולם של הטבע. כלומר זה ביטול העולם הזה ויצירת עולם חילופי. ובאיזושהי מידה זה מהותי, כן, מהותי בתפיסה הזאת שאני קראתי לזה, שזה תפיסה של שכר ועונש. כן, מה זה שכר ועונש? אחת השאלות הבסיסיות שיש בהתבוננות זה שכר ועונש, איך מתברר השכר? האם כשאתה עושה דבר טוב והקדוש ברוך הוא נותן לך שכר, מה הפירוש של השכר? האם השכר הפירוש הוא אתה עשית משהו טוב, ואתה במדרגת הטוב שלך הצלחת נגיד להגיע ל-10% של התענגות על השם. והשכר הוא, שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לך משהו שהוא לא שלך, ואתה, והקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה כזאת של הרבה נוכחות אלוקית, למרות שזה לא שלך. כן? ואתה בעצם, השכר הוא שאתה מפסיק להיות כל כך נוכח אנושית, והקדוש ברוך הוא רק נוכח. או שלא ככה. שבעצם אנחנו מבינים שהמהות של הגאולה היא שהקדוש ברוך הוא שורה באישיות שלך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעצים את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא מעצים את הכוחות שיש בך. הקדוש ברוך הוא מצמיח אותך, מצמיח קרן ישוע. אבל הקדוש ברוך הוא מחיה אותך, מדביק אותך עם כל הכוחות, הוא מצמיח אותך, הוא מגדיל אותך והופך אותך להיות דבוק עם כל האישיות שלך, עם כל הכוחות החיים שלך בקדוש ברוך הוא. זה לא הסתכלות כזאת, אז דווקא ההסתכלות הזאת היא, עניינה היא לא לבטל את הכוח האנושי. כלומר, אנחנו באמת חושבים שזה שהגאולה בלי שנדעים או שהאנושות היא דבר חיובי זה מצוין, אבל היא מצוינת לא כזה עיקר הגאולה. ממש זה לא עיקר הגאולה. עיקר הגאולה זה הדבקות האלוקית. עיקר הגאולה, מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה. אלא העניין של הגאולה זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם בכוחות האנושיים שלנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בטבע. הקדוש ברוך הוא, כן, יש עשרות, המון המון פסקאות ברב, באורות, שהוא אומר שהסוד של הגאולה התאחדות הנס והטבע. כן, להגיע למצב הזה שהנס והטבע מאוחדים. מה הפירוש, מה הסוד הזה של התאחדות הנס והטבע? הפירוש הוא שהופעת הגאולה היא תהיה בצורה כזאת שהיא תחבר את כל המציאות של העולם הזה לעולמות העליונים. כן? ולא יהיה את ההבדל הזה, את הפער הזה בין הופעת האור האלוקי בצורה ניסית להופעת האור האלוקי בצורה טבעית. ואז ממילא זה אומר, וזה כל המון עמוד בשיחות של הרב, על היחס אל החול, חיבור בין הקודש לבין החול, חיבור בענייני הרשות לבין ענייני המצווה, כל הדבר הזה, יש המון המון פסקאות ברב שמדבר על הדבר הזה, ופה תמונה איזושהי נקודה מאוד מאוד בסיסית נגד התפיסה הזאת שבאה וחושבת שהמשמעות של הגאולה האלוקית זה גאולת העולם מהאנושיות והפיכת העולם למשהו אלוקי במקום האנושי. זה ודאי נכון הדבר הזה שהגאולה היא הפיכת העולם למשהו אלוקי, אבל לא במקום האנושי, אלא הפיכת העולם שיש בו גילוי של אור אלוקי שמצמיח או שמחבר את כל הצדדים האנושיים לאור האלוקי. אז קודם כל אנחנו באים ואומרים את הדבר הבסיסי שהגדרת הגלות לעומת הגדרת הגאולה, גלות זה מצב כזה שחלקים מאוד מאוד קטנים מהמציאות של העולם הזה יכולים להיות מחוברים ודבוקים באור האלוקי. זה המצב של הגלות, שהאור האלוקי אנחנו מחוברים אליו בצורה מאוד מוקטנת ומצומצמת. וגאולה זה המצב האופטימלי של דבקות אלוקית בכל המציאות החיים, בכל כוחות החיים. אז ברור שכשעם ישראל היה בימי בית ראשון זה מוגדר, זה מוגדר גאולה, אבל זה לא כמו הגאולה השלישית. באיזה מובן זה לא כמו הגאולה השלישית? הגאולה השלישית זה באמת מצב כזה של דבקות גמורה. כן, בבית ראשון הצלחנו להדביק באופן כללי את העולם, אבל לא, היו חלקים שנשארו מחוץ מהדבקות האלוקית, וזה מה שבסופו של דבר גרם את החורבן. בבית שני היה עוד פחות דבקות אלוקית, אבל היה דברים שהיו דבוקים לזה. בגלות, עוד פחות גילוי, עוד פחות דבוקות אלוקית, אבל עוד העולם שרד מכוח הזה. הסוף של הגלות היא זה שכבר הדבקות האלוקית לא יכולה להיות בצורה הזאת של הגלות, ותהיה דבקות אלוקית חדשה עם אור חדש כזה, שהיא תהיה דבקות אלוקית יותר ממה שהיינו דבוקים בקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, יותר ממה שהיינו דבוקים בקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, יותר ממה שהיינו דבוקים בקדוש ברוך הוא בבית ראשון, בוודאי יותר ממה שאנחנו היינו דבוקים בקדוש ברוך הוא בבית שני, זה הבית השלישי, כן? וזה התוכן של הגאולה. מה השעה? זהו, אז אתם הולכים לאכול ומחר נמשיך קצת עוד דברים. דיברנו דברים יסודיים היום, זאת אומרת, אני מקווה ש... שהבנתם את הנקודה כאילו הבסיסית של איך אנחנו, איך אנחנו מנסים להסביר את ההבדלים בין כל תנועה ותנועה.
אבל בגלות גם היית כל ההתפתחות של התורה
שבעל פה. נכון, אבל ההתפתחות הזאת הייתה